סוגיית עקירה והנחה מעל גבי מקום ד' על ד', היא קודם כל סוגיה של התלמוד הבבלי שבנויה לתפארה, ויכולה גם ללמד אותנו הרבה על דרכי חשיבה של התלמוד הבבלי ושל האמוראים השונים בתוכו, ובעצם היא מובאת בפנינו כמסע שמתחיל בקושייה, ואבא הנה עקירה והנחה מעל גבי מקום ד' על ד', קושייה על משנתנו, ומשם הולכים ועוברים דרך תחנות רבות, ומגיעים לבסוף לתחנה הסופית, שהם דברי רבה, שידו של אדם חשובה לו כדלת על דלת, וזו תרוצה של משנתנו. משנתנו אין מקום דלת על דלת, אבל יש ידו של אדם, והיא מסתדרת עם הכלל, שבהינה נקירה והנחה מעל גבי מקום דלת על דלת. אבל באמת, מי שראה את הריף, היה אפשר לתקצר את הסוגיה, להקשות את הקושייה ולהביא את רבה. ככה הריף הביא את הסוגיה, כפוסק. כל המסע, המעבר דרך רבי עקיבא, והמעבר דרך רבי, והמעבר דרך אחרים, והמעבר דרך רבי אבא, ודרך רבי אבאו, הטרסקל והשוחה והגומה, הם לכאורה מיותרים. אלא שצריך לדעת שזה רק אם אנחנו תופסים את התלמוד הבבלי כהקלטת הדיון שהיה בבית המדרש. אם הקליטו את הדיון, אז מה שנקרא, היה עדיף לחתוך בעריכה את החלקים שבסוף אינם משמעותיים. אבל סוגייתנו ועוד עשרות ומאות סוגיות מוכיחות שכמובן לא כך עם הדברים, וגם דברי גדולי הראשונים מוכיחים שלא כך עם הדברים. דוגמה פשוטה לכך, שבסוף סוגייתנו מובא רבי יוחנן, נכון? רבי יוחנן בעצמו אומר, ידו של אדם חשובה לו כדלת על דלת. והרי רבי יוחנן קדם לרבי אבאו, וקדם לרבי אבא, וקדם לרבה, וקדם לרבה, וקדם לרבי זרע, הוא המורה בדור הראשון. אז הדיון לא כתוב כסדרו, הדיון כתוב כאיזושהי עריכה, שממילא לאורך של הסוגיה, לתלמוד הבבלי, חשוב שנעבור דרך כל השלבים וכל התחנות, ויכול להיות שיש רעיונות שמופיעים בהם ונדחים, אבל הם יתבררו כמשמעותיים, בין אם כאב האמינה ובין אם בהמשך, פתאום יופיעו כמסקנה במקום אחר. חז"ל אומרים שמשה נתעשר מפסולתן של לוחות. כשמשה מפסל את הלוחות, הוא מתעשר גם מהפסולת שלהן. אז לפעמים גם אנחנו מתעשרים מפסולתן של סוגיות. מה שהסוגיה פוסלת ואומרת זה לא תירוץ טוב, אנחנו מתעשרים מזה כי זה מעביר אותנו מסע שלם. סוגיה שלנו, רמזתי לזה באתגר שנתתי שבוע שעבר, וישר כוח למי שניסה לענות ושלח לי במייל, שבסוגיה שלנו בעצם אפשר לחלק את הסוגיה בצורה פשוטה לשני סוגי תירוצים, נכון? מסכימים? סוג אחד של תירוצים, זה מתחלק בקלות לשלוש ושלוש. סוג ראשון של תירוצים זה ניסיון להעמיד את משנתנו כחד טענה, כטענה שבעצם סובר שלא צריך הנחה והכירה מעל גבי מקום דלת על דלת. ניסיון אחד כרבי עקיבא, ניסיון אחד כרבי, ניסיון אחר כאחרים. ואחרי זה שלושה תירוצי המוראים שלא מנסים להעמיד כחד טענה, אלא מנסים להעמיד אליבא דכולי עלמא, ופשוט לדחוק בפירוש משנתנו. רבי אבא שמפרש שמשנתנו כגון שקיבל בית רסקל, ורבי אבאו שמפרש את משנתנו כגון ששלשל את ידו מתחת לגימל. אגב, אנחנו נחשפים כאן להעדפות האמוראים. מה נחשב תירוץ טוב? אני אגיד את זה ככה. רבי אבא, הסיעה הראשונה של האמוראים, רבי זרע, הם מעדיפים לא לשנות ולא לדחוק כלום במשנה, ופשוט להעמיד אותה כשיטת אחד התנאים, ולהגיד ששאר התנאים חולקים על כך. לעומתם רבי אבא, מעדיף לדחוק במילים, נכון? כי לא כתוב תרסקל במשנה, והוא אומר, תנה תרסקל שבידו, לא כל כך חשוב המילים, תוסיף שם את התרסקל. אבל לפחות הוא לא דוחק בסברה, כי הגיוני ומציאותי שאדם יקבל, העני יקבל על ידי תרסקל, זה אפילו יותר הגיוני לדעתי מישהו יקבל עם ידו. אתה רוצה צדקה, אתה רוצה איזה אוכל, תקבל אותם עם כלי. רבי אבא הוא לא מוכן לדחוק בבילים, לא כתוב תרסקל במשנה, אבל הוא מעדיף לדחוק בסברה המציאותית, כי שלשל ידו למטה מגימל זה מציאותית קצת קשה, וכשהוא נדחק עוד יותר זה יוצא שזה צריך להיות בגומה או בננס, והעירו לי התלמידים שמדובר על ננס מאוד נמוך, אם ידו באופן טבעי נמצאת מתחת לגימל טפחים, או בשוחה, באדם שהוא מתכופף, אני יודע שרוב בית המדרש קרא בשוחה, אבל זה לא, זה גומה. שוחד אדם שמתכופף בשין רגילה ולא בשין, לא בסין. על כל פנים, בכל תירוצים אלה, רבי אבא הוא נדחק בהיגיון, אבל לפחות הוא לא נדחק במילים. אז אנחנו רואים פה את השיקולים השונים של האמוראים. עד שבא רבה ואומר, אני לא נדחק במילים ואני לא נדחק בהיגיון, אבל אני מחדש כלל, מסברתי. שזה יצירתיות של חכם תורה שבעל פה, שמחדש כלל שעכשיו הולך לשנות את עולם ההלכה 2,000 שנה קדימה, שידו של אדם חשובה לו כדלת על דלת. אז הסוגיה הזאת מדגימה מאוד מאוד יפה את שיקולי האמוראים והעדפותיהם בתירוץ קושי בין משנה לבין הדרישה שידו של אדם תהיה לו כדלת על דלת. סליחה, לבין הדרישה שהכירה וההנחה צריכות להיות מעל דלת על דלת. אבל כמו שאמרתי כמה פעמים, בהרבה מהסוגיות של הבבלי יש גם מבנים, ובעיניי התשומת לב למבנים הללו גם עושה סדר בראש, שזה אולי גם המטרה של עורך הסוגיה, שיהיה לנו סדר. הם זכרו את הסוגיות לפעמים על פה, ומאוד קל לזכור שזה בנוי לך לפי רשימות. אתה זוכר שיש 3 שהעמידו כאחד טענה, ואז 2 שעשו קימתא, ואז 1 שחידש יסוד, אז זה יותר קל. אז כאן בסוגייתנו זה באמת בעצם מחולק ל3-3, נכון? 3 כאחד טענה ו3 כפירוש מחודש במשנה. אבל אפשר גם אולי עוד יותר לדקדק בזה שזה 3-2-1, נכון? למה זה 3-2-1? 3 שמעמידים כאחד טענה. רבי אבא ורבי אבאו שמעמידים באוקימתא, ורבה שהוא גם מסקנת הסוגיה שמחדש יסוד ועיקרון. ובהקשר הזה המבנה הזה, מלבד זה שהוא עושה סדר ומשווה בין סוגי התירוצים השונים, הוא גם הוליך אותנו מאוד חזק לרבה. יש פה הצטמצמות מ3 שלא מצליחים ל2 שלא מצליחים ל1 שמצליח. אני אומר לא מצליחים, אני לא מדייק. לא כל התירוצים נדחו באופן מוחלט, ואפשר גם לרזולוציה הזאת להיכנס, אבל ברשותכם אני רק רוצה שתשימו לב למבנה הגדול, שיש פה 3, ועד 2 ועד 1. שאלות על זה? פשוט. הייתי מישהו שרצה למצוא פה מבנה של 7 ו-8, שזה גם זה לפעמים קורה. כאילו איך הוא עשה את זה? אני חושב שזה לא כל כך חזק, אבל יש 3 שמעמידים כאחד טענה, ואז את רבי אבא מעמיד בתרסקל, הוא הרביעי, ואז רבי אבא הוא כמה תירוצים בעצם הוא מביא? הוא מביא 3, כן? שוחה, גומה וננס. אז כבר הגענו ל7, ואז רבא יוצא השמיני, כאילו מבנה כזה שבתי של 7, ואז השמיני שהוא מעל, הוא זה שבסוף מתרת את התירוץ שמתקבל. האם זה חזק או לא? תחליטו אתם. אני חושב שהמבנה הפשוט פה הוא מבנה של 3-2-1. שאלות על זה? אוקיי, אני מדבר מהר מדי? אוקיי. עד כאן הצגתי את האמוראים כמנסים להעדיף פירושים לדוחק שיש בגמרתנו. אבל למעשה, הראשונים טועים על עצם הדוחק הזה. מה זה הקושייה הזו? הגמרה שואלת בביטחון עצמי מופרז, ואבא אינה הכירה והנחה מעל גבי מקום דלת על דלת וליקה. התשובה הפשוטה שהיה צריך לענות לגמרה זה... לא בעינן הכירה והנחה מעל מקום דלת על דלת. מאיכן אתם מחדשים שצריך הכירה והנחה מעל גם במקום דלת על דלת? מחדשים חידוש ואז תמהים איך הוא מסתדר עם משנתנו, ואז צריך להידחק במשנתנו. אבל מי אמר שהחידוש הזה נכון? מה מקורו של החידוש הזה שצריך הכירה והנחה מעל גם במקום דלת על דלת? בכל.
רק לפני הראשונים, תודה.
אני מציע שגם תכתוב את הדברים ונקרא ונעיין. אני מבין מה אתה אומר, שאתה אומר זה לא רק מבנה מספרי, אלא גם המיקום של האמוראים, ומנסה גם לקשר את הבדלי ארץ ישראל ובבל לסברות השונות, ועד כמה צריך מקום דלת על דלת. 3 האמוראים הראשונים, האמוראים בבליים, מנסים להגיד שמשנתנו היא כחד טענה, ובעצם אין במקום דלת על דלת. כן. כן, להעמיד כאחד טענה, זה דוחק, כן. מה זה דוחק? זה נותן פחות תוקף למשנה. מאיפה אנחנו יודעים? אז אני אומר, זה שאתה מחדש... יש בינינו הבדל הרבה. כשאני רואה את הגמרא שואלת ואבא אינן, הקירה והנחה מעל גבי מקום דלת על דלת, בביטחון כזה שעכשיו היא הופכת את המשנה לתמורה, אני לא מקבל את זה כאמת. אני אומר, זה בחירה של הגמרא להציג את משנתנו כתמורה. באותה מידה היה אפשר להגיד הפוך. הנה, יש לך משנה מפורשת. כנראה שלא צריך הקירה והנחה מעל גבי מקום דלת על דלת. אני מסכים, כן. אני אומר שהגישה הזאת של הגמרא שהמשנה היא מחודשת ותמועה, היא בעצמה מחודשת ותמועה. אני חושב שהראשונים זה מה שהם מקשים. זאת אומרת, אתה צודק, הם לא מקשים, הם לא אומרים שזה מחודש ותמועה. אני הצגתי את זה בשביל הפופוליזם כעזות של הגמרא. הראשונים כן, אבל שואלים כולם כמוך, מה המקור? סוף כל סוף, אתה לא יכול לבוא בלי מקור ולהפוך את המשנה לדחוקה. אתה צריך איזה מקור בשביל זה. אוקיי, בסדר, אנחנו באותו כיוון. ובאמת, מה המקור? לזה שצריך הקירה והנחה מעל גבי מקום דלת על דלת. אז יש שלוש אפשרויות מה המקור, אם אני מסדר רגע לפי המקור. אפשרות אחת שהמקור הוא, אולי הייתי אומר שיש ארבע אפשרויות, אולי חמש אפשרויות. אני מסדר רגע חמש ואחרי זה אני אצטמצם לשלוש. אפשרות אחת שאין מקור, זה סברה. בסדר? אבל שימו לב לעוצמת החידוש שבזה, להגיד שבגלל סברה, הסברה הזאת כל כך אלימתה, כמו שאומר אחד הראשונים, כל כך חזקה, שהיא מאפשרת לי לדחוק את המשנה. כי המשנה אמרה במפורש אחרת. יש בו סברה שהיא יותר חזקה ממקור. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה שזה מסורת גמרא גמירא לה. מסורת עתיקה מאבותינו שצריך הקירה והנחה מעל גבי מקום ד' ד' ד'. אפשרות שלישית שיש לזה מקור בפסוקים. בפסוקים עצמם יש מקור. לכך שצריך הקירה והנחה מעל גבי מקום ד' ד' ד'. אפשרות רביעית שיש לזה מקור במשכן. שכל מלידי שבת גמרינן ממשכן. וגם מקום ד' 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 לומדים מהמשכן. קשה להגיד שאפשרות כזאת עומדת בפני עצמה ומצד עצמה, כי גם לזה צריך ערווח ערו צריך. מנהלן שבמשכן היו עוקרים ומניחים בעל גבי מקום ד' ד' ד'. אז ארבע אפשרויות לצורך העניין. בסדר? ארבע אפשרויות מה המקור. ואני רוצה עכשיו לפרט אותן ולנסות להסיק לא רק את מה המקור, אלא גם מה משמעותו של המקור. אז הכיוון הראשון עולה ברמב"ן שמודה ביושר שאין מקור, לא פסוקי ולא תנאי ולא ברייתאי, אין בעולם התנאים רמז לכך שצריך הקירה והנחה מעל גבי מקום דלת על דלת. חד משמעית, נכון. אני אומר מודה ביושר, כי יש בכך דוחק בלהגיד שללא מקור אתה בא ועוקר משנה בישראל, או בא ודוחק משנה בישראל. אתה בעיקרון, אנחנו רגילים שכדי להתמודד מול תנא ומול משנה, אתה צריך להיות בעצמך תנא, או רב של תנא ופליג. כאן מגיע המורה, יש לו מסורת, כן? אבל זה מסורת שהגיעה רק אליו, דלגה על עולם התנאים, ואיתה הוא שואל את התנאים, איך אמרתם אתם שאפשר, שבמשנתנו, אם אתה נותן בידו של העני, אתה חייב, למרות שאין בדלת על דלת. אני צריך להודות ביושר. אני מציג את הסוגיה באופן מגמתי. אני לא חושב שהרמב"ן בהכרח חש פה דוחק, אבל כן ניתן לחוש בראשונים את הדוחק שהם מרגישים, כאילו שמאיפה לגמרא זה פשוט כביעת הבקותך, משהו שהוא לא פשוט, שעולם התנאים מתנגד אליו. תגיד בכל, בכל. למי? למי? לאיזה מסורת? לפסוקים? למשניות? למי? איזה מסורת? מה? הרי בסוף זו התמונה שתתקבל. התמונה שתתקבל בסוף זה שהייתה מסורת, אז המשנה היא דוחק שצריך לתרץ. בסדר? כי הייתה מסורת. אבל לפני שהרמב"ן אמר שהייתה מסורת, לא ידענו מזה. בסדר? זאת אומרת, אני כן חושב שנכון לספר את סיפורה של סוגיה, וכן להצביע על זה שזה לא כמו סוגיות אחרות. בסוגיות אחרות יש משנה יוצאת דופן, למה? יוצאת דופן כי יש מלא משניות נגדה. כאן אין אף משנה נגדה, כולם בסדר איתה, אין אף פסוק נגדה. אין גם אף מסורת נגדה, מפורשת. צריך להגיד שכשהגמרא שואלת משפט אחד, ואבא הנה נקירה והנחה מעל גבי מקום דלת על דלת, ולא מספרת לנו מאיפה היא יודעת את זה, צריך להידחק ולומר שזו מסורת. ולכן אני עומד על דעתי שזה דחוק. זה לא דבר פשוט. זה לא דרכן הקלאסי של סוגיות השף. ולכן אמרתי שהרמב"ן מודה ביושר, כי באמת התכוונתי לומר שהוא נדחק. שהיה מעדיף, בוא נקרא רגע את לשון הרמב"ן, שהיה מעדיף להגיד, כן, שיש לו מקור, הוא אומר, פירוש גמרא גמירא לאחי, הוא מקרא לטנן, ואפילו ממתניתין וברייתא לטנן בהדיא. בהדיא, אני צריך לדייק. אפילו מהמשניות והברייתות אין לנו את זה מפורשות. אפשר אולי למצוא לזה רמז, אבל אין את זה מפורשות. אז אני נאלץ להגיד שזה מסורת. כן. לא. רק אמרתי שזה מסורת. אני ממשיך רגע לבאר את הנקודה הזאת. אולי יכול להיות שזה נכתב על ידי בעל בדי אהרון השחור פשוט. בגלל זה הסתירות.
אבל הרב אלחנן, אני רוצה להוסיף. תמיד בכל ההיסטוריה יש דברים כתובים ויש אמיתות, מסורות, מקבילות. צריך להכיר בדבר הזה. יש אנשים שכל מה שיש להם זה מה שכתוב. ותמיד יש גם כן אמיתות מקבילות. והרמב"ן אומר, זה גמרא גמירא לה. בעניין הזה יש לי מחלוקת עם שני יהודים גדולים. אחד זה אבא שלך, השני זה הרב אליעזר מלמד. אצלם יש רק מה שכתוב. ואצלי יש גם...
כן. הרב רם כאיש תורה שבעל פה לא מפריע לו בכלל שהמוראים אומרים משהו שלא מסתדר עם התנאים. זה...
לא, אני הצגתי את זה אחרת, אני לא.
לא,
אני הצגתי בדיוק כמוך, את מה שאמרתי, שזה פלא שיש פה אקסיומה שמתייחסים אליה בעוגן כל כך חזק נגד פשט משנה. והרמב"ן אומר, האקסיומה הזאת יש לה מסורת. זה גמיר, וזה שונה מהרשב"א.
אני מזדהה, אני אלך עם זה עוד צעד הלאה, ובהמשך למה שאמר נצח ולמה שאמר...
ראש השאלה נגד פשט.
מה?
זה משנה מהרבה גמרות שמנסים לפעמים, אתה יודע, להכניס את זה בכל מיני אבאמינות או בכל מיני קושיות מהצד.
כן.
הגמרה מתחילה עם זה בלי להתבלבל.
נכון.
לכן העניין של מסורת הוא הרבה יותר חזק פה מאיזושהי מתודיקה גמרתית.
מה? אז למה כל הראשונים חוץ מהרבן לא אומרים שזה מסורת?
כי זה קשה בכתוב. כי לראשונים זה כמו משהו אחר.
כל הראשונים עמדו מול תעלומה שהיא בדיוק התעלומה שאתה מציג. למה הגמרא אומרת כל כך בפשיטות וכל כך בתוקף משהו שאין לו שום מקור? אתה פשוט מנסה, אתה רואה את התשובות שלהם לפני הקושייה שלהם. אתה אומר, מה הבעיה? זה מסורת. לא, הייתה בעיה. לא ברור מאיפה התוקף והעוצמה. צריך לתרץ שזה מסורת. זה ברור.
לא, אפשר להגיד שזו שאלה מתודולוגית. אתם מעמידים את זה כאילו יש סתירה בין המשנה לבין הגמרא, ולא צריך לעשות את זה.
אבל יש.
לא. זאת שאלה מתודולוגית שנועדה לגרות את הבירור ולחדש לנו
שאלה... לא הבנתי, היא לא שאלה מתודולוגית, היא משנה את ההלכה לדורות, מעכשיו הלאה. אם אתה עוקר ומניח ממקום של פחות על דלת על דלת, אתה לא חייב סקילה וחטאת. זה שינוי מטורף של ההלכה לדורות, בלי מקור, ונגד משנה מפורשת. איך אפשר להגיד דבר כזה? בדרך כלל השף שהוא רוצה לעשות מהלך כזה, הוא יקשה בין שתי משניות, הוא יקשה בין מטענה על טענה, הוא יביא פסוק.
אבל זה לא הכרעת הסוגיה, זאת שאלה מתודולוגית, זה משהו אחר לגמרי.
שוב, אני לא מבין מה לא נכון בדרך שבה אני מציג את הדברים. שהעובדה שהגמרא שואלת בביטחון, והבה הנה נקירה והנחה מעל גבי מקום דלת על דלת, היא מחודשת, היא נגד המשנה, היא מביאה לקריאה מחודשת של המשנה, ועל כן מזדעקים כל הראשונים, ושואלים מאיפה הביטחון של הגמרא, מה מקור דבריה? אני חושב שזו הצגה נכונה של הדברים, אני לא רואה איפה, מה לא אמת להמיטה.
זה לא השיעור שלי ולכן אני לא אעריך, אבל אני יכול להציג את זה הפוך, אבל לא משנה.
כן, אוקיי. אני שוב, זה שהמשנה אומרת הפוך, כאילו אני מסכים, רק השאלה היא שוב מה פשוט ומה החידוש. הפשוט זה המשנה, החידוש זה שהמורה בא ואומר משהו נגד המשנה. זה דרכנו בכל השאס. אני מסכים, אני מסכים מאוד. אתה צודק, זו הערה נכונה, והראשון שבוודאי חשב ככה זה רבי יוחנן, שמובא בסוף הסוגיה, והוא אמרה בדור הראשון, וכבר הוא אומר, ידו של אדם חשובה לו כדלת על דלת. אני, מה? כן, אני לא אומר שזה מסורת שממציא עורך הסוגיה חלילה, בסדר? אני אומר שצריך לטעות מאיפה זה מגיע ומאיפה הביטחון להגיד דבר כזה. אז לדעתי, כשהרמב"ן אומר שזה גמרא גמירא לה, הוא לא מתכוון להגיד שאין בזה סברה וזה משהו שאי אפשר להבין. בסדר? אפשר לראות את זה גם מדבריו, וגם חייבים לומר זאת, כי לגמרה יש הווה אמינא שמה? שהכירה יותר חשוב שתהיה מעל מקום ד' על ד' מהנחה. אם יש לך חשיבויות ועדפויות, זה אומר שיש לך סברה. בסדר? ולכן גם ברמב"ן, זה שזה מסורת זה לא אומר שאין בכך סברה, ובאמת הסברה הזאת מבוארת בדברי ראשונים אחרים, הם מנסחים את זה בדרכים שונות. חשיבות של מקום אומר רש"י, אין חשיבות למקום שהוא פחות מד' על ד', ולכן זה לא יחשב מלאכת הוצאה. הרמב"ם אומר, זה לא משתמר במקום של פחות מד' על ד'. אנשים, הרמב"ם בפירוש המשנה אומר, שבן אדם מניח חפץ, הוא לא מניח אותו על דבר שהוא עוד שנייה יתגלגל החוצה משם. הוא מניח אותו במקום שבאמת הוא רוצה שזה יהיה שם. ולכן אם לא עשית את זה, לא עשית את המלאכה. המלאכה היא להניח מקום במקום שהוא משתמר, ולעקור אותו ממקום שהוא משתמר. זה לא דרכה של המלאכה, וזה, או שזה לא דרך המלאכה, או שזה מלאכה שהיא לא חשובה כשאתה עושה אותה ככה. ולכן אתה פטור אם לא עקרת והנחת מעל גבי מקום ד' על ד'.
אני חייב להגיד את התזה שלי בקצרה. יש כאן מין אם תמצי לומר. אם תמצי לומר שאין במשנה ד' על ד', אנחנו מגיעים למקורות מופרכים של רבי עקיבא ורבי, ואם תמצי לומר שיש כאן, אז אנחנו עלולים להגיע למקומות מופרכים של שוכב וגומה וננס. כמה שמלן שיש כאן, והם צריכים למצוא את זה. ככה אני מבין.
לא הבנתי, הצורך להגיע למחילה, רגע,
יש כאן בירור מתודולוגי, יש כאן גירוי, ויש כאן בירור.
שוב, הגירוי הזה, רק מה שאני רוצה שנשים לב, שברגע שהגמרא שואלת, היא גורמת לדוחק במשנה. המשנה מובנת מעצמה בצורה נהדרת, לא צריך להעמיד אותה לא בגומה, לא בשוחה, ולא בננס. המשנה מובנת מעולה. כל הסיבה שצריך להתחיל להגיע למקומות הזויים זה בגלל המסורת, או בגלל חידושה של הגמרא, שבאין הנקירה והנחה מעל גם במקום ד' על ד'. עד כאן דברי הרמב"ן, והוספתי לדבריו בין הסוברים שאין מקור ושזה מסורת, גם את הסוברים שזה סברה פשוטה, כמו הרמב"ם ורש"י, זה סברה, מקום ד' על ד' נובע מתוך סברה הגיונית. בסדר? מה ההיגיון? אם אין שם ד' על ד', זה לא נקרא עקירה וזה לא נקרא הנחה. בעצם, מהרגע ששבוע שעבר הוכחנו שצריך עקירה והנחה, אז ברור שגם צריך מקום ד' על ד', כי בלי זה לא עקרת ולא הנחת. יש ראשונים אחרים שניסו למצוא לזה מקור תנאי. הרשב"א לדוגמה, הוא מנסה למצוא לזה מקור תנאי. הוא מביא, יש מחלוקת רבי מאיר וחכמים בנח בחור, האם דרק ונח בחור, האם חוקקים להשלים או לא. אז כאילו משם נשמע הצורך בחוקקים את החור להשלים ולהגדיל אותו, נשמע שזה צריך לנוח על גבי מקום עם שיעור של מקום, מזה רוצה הרשב"א לומר, זה המקור להכירה והנחה מעל גבי ד' על ד'. אחרונים אחרים, לדוגמה מי שהספיק לראות בפני שלמה, זה לא היה בדף הרזה אלא בדף הרחב, אז פני שלמה ניסה להגיד מאיפה ברור לאמוראים שצריך מקום ד' על ד'? מדין רשויות, ארבע רשויות לשבת, רשות הרבים, רשות היחיד, הכרמלית ומקום פטור. ואיזו היא רשות היחיד? מקום שהוא ד' על ד', ברום, עשרה טפחים. אז ד' על ד' זה באמת כבר מגדיר לרשות. ממילא קל לעשות צעד הלאה ולהגיד אם ד' על ד' זה מה שמגדיר רשות, אז בלי שעקרת והנחת מעל גבי מקום ד' על ד', לא חוללת עקירה והנחה. אבל אני מודה ומתוודה, והפני שלמה בעצמו מודה, שהכיוון הזה הוא קשה עד כדי לא נכון. באיזה מובן? כי הגדרת רשויות והגדרת מקום לעניין עקירת חפץ, כל בר דעת רואה את ההבדל ביניהם. יש להגדיר האם המקום שאני נמצא בו עכשיו הוא רשות הרבים או רשות היחיד. זו הגדרה כללית שתכלול את כל מה שיש בבית מדרש פה הוא רשות היחיד. ההגדרה של הכירה והנחה לא מסתכלת על הכוליות של הרשות, אלא בתוך הרשות עצמה, האם עכשיו הכרתי והנחתי מעל גבי מקום ד' על ד'.
כן,
אז
שאלה אם יש מקום.
מה?
שאלה אם ישנו מתווך שנקרא מקום, או הרשות שמחבר את החפץ אל המרחב. יש מרחב, יש מקום ויש חפץ, ולכן זה סברה מצוינת מה שהרב אמר, אני לא למדנו אותה, היא מצוינת.
כן, זה סברה מצוינת לכך שד' על ד' זה מקום חשוב, זה בוודאי סברה מצוינת לכך, אבל מכאן ועד לחדש שבאין הנקירה והנחה מעל גבי מקום ד' על ד', אני חושב שבכך יש כבר חידוש שהוא מרחיק לכת והוא לא מתבקש, הוא לא מתבקש. אני אומר, רשות היחיד, שיעורה של רשות היחיד הוא 4-4 טפחים. באים האחרונים ואומרים, מכאן למדו חכמים שצריך עקירה והנחה מעל גבי מקום ד' על ד', כי זה מה שמגדיר רשות. רשות זה מקום ד' על ד'. אם לא עקרת ממקום ד' על ד', לא עקרת ממקום שהוא רשות. אולי אני לא מדייק בדברי הפני שלמה, תסתכלו. תסתכלו.
מי זה? מי אמר את הדבר הזה?
אני רואה
את זה. אבל למה להגיד את זה?
אני הבאתי את זה מהפני שלמה.
יש ד' על ד' בהלכה בהרבה מאוד תחומים.
כן, זה מה שאתה
אומר. בהגדרת רשות היחיד, בהגדרת פתח, בדיני כליים, בדיני תומה, בהמון דברים. אז ממילא, דלת זה השיעור המינימלי.
למקום חשוב, כן, זה מה שהוא אומר.
לא צריך להגיד דווקא הרשות
היחיד. בסדר, זה בדיוק מה שאני אומר.
אבל לכן גם הרשות היחיד מקבל.
נכון, כי זה אחד מתוך המרחב של כל השאר.
לא אבין אותי מה אתם אומרים, לא אבין אותי, לא הבנתי.
אבל אתה יודע, הרב יוסף יוני אומר את זה יותר יפה בעיניי.
נכון.
ולכן אין בו עקירת הלכה. בעצם.
אז אני חושב שהכיוון הזה, בטעות יסודו, מחילה מכבוד תורתו של הפני שלמה, לא ראיתי את ארי מילוניל. למה אני מתכוון, מה אני מתכוון לומר? הגדרת מקום פטור, הגדרת רשות היחיד, הגדרת רשות הרבים, כל אלו הם גדר ברשות. אפשר ללמוד מהם, אם הגדיר... אני אומר, גם מקום פטור זה גדר ברשות.
לא, לא, תקשיב הרב אלחנן, מה שאומר הרב תומר, יש בו היגיון.
לא, אני חושב שלא, מחילה. מקום פטור
זה לא מקום.
לא, אבל...
זה מקום, זה מקום וזה לא גדר ברשות. הרשות היחיד, נבלו על שני אלמנטים. אלמנט ראשון, שזה לא מקום דריסת הרבים, וזה הגוף העשר. אלמנט שני, שזה שום מינימלי של מקום.
נכון.
זה
אמת לאמיתה, אמרתי. אמרתי, אמת לאמיתה, אפשר להוציא מדין רשות היחיד את העובדה שארבע על ארבע זה גדר של מקום. אפשר להוציא, זה גם גמרא מפורשת בסוכה, וכמו שאומר הרב רם בעוד מקומות, שדלת לדלת זה שיעור מינימלי של מקום. יפה. מכאן ועד להגיד שהקירה והנחה היא רק על גבי מקום דלת על דלת, יש קפיצה לוגית, כי מי אמר לך שהקירה והנחה צריכה להיות מעל מקום שמוגדר על פי הגדרת רשות היחיד. רשות היחיד היא הגדרה בפני עצמה, ומקום להכירה והנחה הוא הגדרה בפני עצמה. בסדר? גם הפני שלמה בעצמו אומר את זה, כן? שהוא אינטיסטק, כן? וואי, בושתי אני לא יודע, אני חשבתי שזה מה. הם אומרים שזה הרב גנצפיר, בא לקיצור שורן ארוך. הוא אומר, אלא די יש לחלק, עד הבאין עניין רשות מקום דלת על דלת, אנו להחשיב רשות בפני עצמה, אבל לא משום דהכירה והנחה באין עניין במקום דלת על דלת. וזה ההיגיון שאני עובד איתו. ברור שאתה צריך דלת על דלת כדי להגדיר שזה רשות, אבל אתה לא לומד מזה שצריך לעקור ולהניח מעל גבי רשות. זה חידוש נוסף, זה לא אותו חידוש. בוא תתבוננו רגע על רשות הרבים. רשות הרבים היא בוודאי רשות הרבים גם בלי, כאילו היא לא תלויה בגדרי דלת על דלת. ובכל זאת החידוש זה שאם לא עקרת מתוכה ממקום דלת על דלת אתה פטור. למה? למה? מה, רשות הרבים היא לא מקום? היא אחלה מקום, היא רשות הרבים. אבל אי אפשר, אתה לא חייב אם לא עקרת ממקום דלת על דלת. ולכן המקור הזה, לעניות דעתי, אי אפשר להתייחס אליו כאל מקור תנאי לדין דלת על דלת. זה מקור המוראי, זאת אומרת, ההשראה לכך שדלת על דלת הוא מקום חשוב נלקחת מדין רשויות, אבל הקביעה שצריך הכירה והנחה לגבי מקום דלת על דלת היא עדיין חידוש. כן.
יש דבר כזה מקום טוב.
כן, אני לא רוצה לסבר, לא, פשוט איך לא.
אז לדעתי, הפני שמו פה הוא מתייחס לעניין הזה, כל הראשונים אומרים, הנחה ברשות היחיד לא צריך דלת על דלת, זה הסיכרון של הנאס כנראה אותו שתגיע לזה.
כן.
ואז אתה לא מדבר על הכירה שדלת על דלת.
למה? למה לא?
כי אין מקום פטור ברשות היחיד.
אבל מי אמר שדלת על דלת נובע ממקום פטור? זה בדיוק הטעות שאני רוצה לשרש. זה שהכירה והנחה ממקום פחות מדלת על דלת את הפטור, זה לא קשור לזה שזה מקום פטור. גם אם המקום הזה הוא מקום חיוב, או רשות היחיד גמורה, או רשות הרבים גמורה. אתה פטור, לא בגלל הגדרת רשויות, בגלל דין מחודש שמחדשים האמוראים, שיש פטור, אם לא עקרת ונחת מעל גבי מקום דלת על דלת, אני לא רוצה לסבך את הציבור, אבל ברשות הרבים, לא, אני מדבר על רשות הרבים לצורך העניין, גם ברשות היחיד, לא הבנתי, גם ברשות היחיד, אם אני עוקר ומניח מעל גבי מקום שאין בו דלת על דלת, למה שאני אהיה פטור? כן, למה? אבל לא בגלל שזה מקום פטור, אני פטור בגלל שהאמוראים חידשו לי, שצריך הכירה והנחה בעל גבי מקום דלת על דלת. בוודאי, זה לא אני אומר, והגמרא אומרת. זה הבא, עניין הכירה והנחה בעל גבי מקום דלת על דלת. אתה כבר קיבלת שברשות היחיד לא צריך. אז בסדר, שנייה. זה מחלוקת גדולה בראשונים. זה בוודאי לא פשט הסוגיה שלנו, מוכיחים הראשונים שמסוגייתנו בריא, ללא צל של ספק, שצריך הכירה והנחה מעל גבי מקום דלת על דלת, גם ברשות היחיד וגם ברשות הרבים. אי אפשר כאילו להסביר על פי רק אחת מהשיטות. מחילה, שנייה, אני לא רוצה לסבך את הציבור, אבל יכול להיות לך מקום ברשות הרבים, שהוא לא דלת על דלת, והוא עדיין רשות הרבים, הוא לא מקום פטור. יש מקומות כאלה, יש מקומות, אני חוזר, יש מקומות ברשות הרבים, שהם פחות מדלת על דלת, אבל הם לא מקום פטור, הם רשות הרבים גמורה. למה במקרה הזה, אם אני עוקר מתוכם ומניח ברשות היחיד, אני אהיה פטור? לא בגלל שזה מקום פטור, אל תתבלבלו, אל תתבלבלו. עקירה והנחה ממקום פחות מדלת על דלת, הוא לא זהה לדין מקום פטור. בסדר? הוא קורא גם ברשות היחיד, הוא קורא גם ברשות הרבים במקומות שהם לא מקום פטור, הוא לא זהה למקום פטור.
איפה?
זה מסובך. מקום נגיד של תשעה טפחים, שהרבים מחטפים עליו, נכון? אז גם אם הוא פחות מדלת על דלת, הוא נחשב רשות הרבים ולא מקום פטור.
אז לא כזה דחוק מה שכאילו האחרים אומרים.
מה?
זה באמת הקשר למקום פטור, הוא לא כזה מוזר.
אני לא אומר שאין קשר, אני רק אומר שאין זהות.
אבל זה דחוק להעמיד את זה ב...
זה לא דחוק, לא. זה לא דחוק. יש כללים שאתה אומר אותם בתוקף, אחרי שתלך ותפרט אותם תגלה שהם לא חידשו הרבה, אבל עדיין הכלל מגיע ממקום אחר מאשר מקום פטור. בסדר? אני עומד על כך. לא, זה נכון, זה האמת, מחילה, שדין עקירה והנחה מעל גבי מקום דלת, דלת לא זהה לדין מקום פטור. יש לי הוכחה מאוד פשוטה לזה. אם זה היה זהה לדין מקום פטור, לא היה צריך להגיד את זה. אבל בוא נתקדם. רגע, אולי, כן, אני אומר את זה גם לרב חיסדא, כי גם אם אתה משאיר את זה רק ברשות הרבים, עדיין, זה מה שהדוגמה שהבאתי, עדיין יש ברשות הרבים מקומות שהם לא דלת על דלת, והם לא מקום פטור, ולכן הסיבה היחידה שאתה לא תסכל על זה שעקרת והנחת מהם, זה בגלל שהם לא היו דלת על דלת, לא מצד מקום פטור. הם מוגדרים רשות הרבים דאורייתא. שוב, מעין זה אחלה, אבל זה לא מקור. בסדר?
למה לקרוא לזה מעין רשות היחיד? יש דין שצריך לעקור ולהניח במקור של דלת על דלת. למה אתם רוצים להכניס רשות היחיד ברשות הרבים? מאיפה זה בא לכם?
הם הולכים עם הפני שלמה, לא, אבל הרבה אנשים באופן אינטואיטיבי, לא, הרבה אנשים אומרים, יש כאן משהו מחשיד. יש כאן משהו מחשיד, שאתה רואה שמקום שהוא פחות מדלת על דלת הוא מקום פטור בהגדרת רשויות, ואתה רואה שהוא פותר אותך אם אתה עוקר ומניח ממנו. אז זה נראה חשוד שזה שני דינים שונים. ואני אומר, זה שני דינים שונים, קשורים זה לזה, ייתכן, לרב חיסדא ייתכן. שני דינים שונים, והראיה בסוגייתנו, זה נאמר גם על גבי רשות היחיד וגם על גבי רשות הרבים. ברשות היחיד אין מקום פטור. הסיבה היחידה שאתה פטור אם עקרת מעל מקום שהוא פחות מדלת על דלת, זה מה שאומר הרמב״ם, זה מה שאומר הרש"י, זה לא מקומות משתמרים, זה לא מקומות רציניים, עקירתך לא עקירה, הנחתך לא הנחה, ולא בגלל שזה רשות שלא חייבים עליה. הלאה. רגע. כן, אפשר, אבל שנייה, צעד. חידוש גדול חידשו בעלי התוספות, כי עד כאן אמרנו שאין מקור, או שיש מקור תנאי, אבל המקור התנאי הוא לא חזק. הוא לכל היותר יכול להוות השראה. בסוגריים אני אגיד, יש גם אחרונים שאולי מצד הדוחק חידשו, שמה המקור האמוראי לזה שצריך הנחה על גבי דלת על דלת? משנת פרק הזורק, פרק י' משנה ו', זורק ונחה בפי הכלב. בפי הכלב אין מקום דלת על דלת, ואתה פטור. זה המקור לזה שצריך עקירה והנחה על גבי מקום דלת על דלת. זה לא נכון. זה גם כן לא נכון. זה שונה מהגמרה שם, וזה גם שונה מפשט המשנה, כי זה שהכלב תופס את זה, הבעיה האחרונה שלך שבפי הכלב אין דלת על דלת. הבעיה העיקרית שלך, שמה שתכננת לעשות לא קרה. בסדר? הכלב חטף את זה באמצע הדרך, אז זה לא קשור למקום דלת על דלת, זה בוודאי לא מוכיח את מקום דלת על דלת. אני מעט שנייה מחילה. חידוש גדול...
כאשר אך שזה לא ברור שזה מדין דלת, הסוגיה בשבת זה לא מדין
נכון,
דלת, זה
נכון.
מדין מקום.
נכון.
זה רק הסוגיה בעירוב, מקשרת את שני הסוגיות.
חידוש גדול חידשו בעלי התוספות, המקור להכירה והנחה מעל גבי מקום דלת על דלת הוא פסוק, אל יצא איש ממקומו, ובעצם תוספות כאן מתגלים, אני מרשה לעצמי להגיד, בשיא היצירתיות שלהם. כבר בסוגיות הקודמות גילינו שהם יוצרים את הלצי איש ממקומו כמקור למלאכת הוצאה, בסדר? ועל בסיס גמרא בעירובין שלא בהכרח בוודאי אומרת את זה, אל יצא ואל יוציא, אבל עכשיו מתחדש עוד חידוש. עד עכשיו חשבנו, אל יוציא איש ממקומו, ממקומו של מי? של האיש. עכשיו מחדשים לנו בעלי התוספות, אל יוציא איש ממקומו את החפץ ממקומו של החפץ. יש פה כאילו פרסונליזציה של החפץ, מעין תחומין של חפצים, או שביטת חפצים במקומם. לחפץ יש מקום, ואתה אל תוציא את החפץ ממקומו, כי ורק אם הוצאת אותו ממקומו, רק אם היה לו מקום, רק אז אתה מתחייב על הוצאה מרשות לרשות. כן? אם דיברנו על אל יצא כתנועה שמעוררת את נקודת החסר, שאתה הוצא למרחב רשות הרבים, ומעוררת נקודת החסר שלך שאסור לעורר אותה בשבת, אז יש פה איזו דקות מאוד יפה. נקודת החסר הזאת מתעוררת מזווית המבט של החפץ ולא של האדם, בסדר? ומזווית המבט של החפץ, אם הוא לא נעקר ממקומו, אז לא, הוא לא היה בשבוע איש תחתיו, אז אין לו על יצא איש ממקומו, כן? רק אם יש לו מקום, חל עליו על יצא איש ממקומו. אז אם נסכם, אפשר לסכם באופן בסיסי, בשני כיוונים, את חידוש הגמרא, שצריך עקירה והנחה מעל גבי מקום ד' על ד'. האמורי, הראשונים מציעים לזה שני כיוונים, אחד זה מסורת או סברה מאוד חזקה, אני כולל אותם ביחד, בעצם זה אומר אין לזה מקור קדום, אבל יש פה סברה חזקה ומסורת, והסברנו, וכשם אני רוצה גם...
מסורת וסברה תשם ביחד?
כן.
למה?
כן. כי אמרתי שגם הרמב"ן שאומר שזה מסורת, הוא לא אומר שזה הלכתה בלא טעמה. זה מסורת שיש בה איזושהי סברה, הוא לא מבאר מהי, אבל יש בה איזושהי סברה, ואני מציע שהסברה היא...
לא, אני לא זוכה לשים אותם ביחד, אני אסביר למה. סברה זה דבר הכרחי. הרמב"ן אומר, גמרא גמירא לה, זה אומר שאני מסברה לא הייתי אומר. זה לא אומר שהגמרא גמירא, אין בה היגיון.
אני מקבל את החילוק.
זה שני סוגי סברות.
אני מקבל את החילוק.
כשהרשב"א, תלמידו, אומר סברה, זה אומר, אני משכלי מגיע לזה בוודאות, זה משהו אחר.
כן, אני מתחיל לקבל את החילוק. אני שם את שניהם ביחד, כי באחד יש היגיון ובאחד יש סברה, ואני מקבל את החילוק.
אני בא להצדיק את הטעות של השיעורים של ראם, אבל...
לא, אני חושב שזה לא בדיוק טעות, כי גם לרמב"ן יש היגיון בדבר, זה אולי לא סברה שהייתי אומר מעצמי, אבל יש בה היגיון.
אני מסכים, אני לא אמרתי שאין היגיון, בכל דבר יש
היגיון. ומבחינת הסברה, מה הסברה? וכאן אני קצת רוצה להיכנס לעומקם של דברים, אני מקווה שאני צריך להרחיב בהם מעלה, שבעצם מלאכת הוצאה כבר אנחנו הולכים ומלבישים אותה בגדרים של מלאכה, שיש בה מקצועיות ותכליתיות, שזה חלק ממה שמגדיר מלאכה. כי מלאכת הוצאה בבסיסה, ללא דיני עקירה והנחה, וללא דין עקירה והנחה מעל גבי מקום דלל על דלל, היא באמת מלאכה מאוד אמורפית, מה שיכונה אחר כך מלאכה גרועה. כי אין בה איזושהי תכלית, ואין בה איזושהי מקצועיות, ואין בה חשיבות. באים הראשונים ואומרים, למה הצריכו עקירה והנחה מעל גבי מקום דלל על דלל? כי רק כשחפץ מונח בדלל על דלל, עשית מעשה מקצועי, או מעשה משתמר ותכליתי, כשהוצאת והנחת אותו. אם אני מניח חפץ במקום שהוא באמת לעוד שנייה התגלגל, על זה לחייב אותי סטילה. לא עשיתי כלום. לא באמת שיניתי משהו במציאות. שיניתי משהו במציאות רק אם עשיתי משהו שאפשר לדבר עליו בתור איזושהי דרך, איזושהי חשיבות. בסדר? זה כיוון אחד שאני כולל בו כמעט את כל הראשונים. החידוש, הכיוון האחר, זה כיוונם של בעלי התוספות שהם באמת אומרים, זה מגיע ממקום אחר. זה מגיע מעל יצא יש ממקומו, שפשוט מקומו הופך להיות מקומו של החפץ. הלאה. אוקיי, עד כאן חלק ראשון של השיעור, מה המקור להכירה והנחה על גבי מקום ד' ד'. פסוק, סברה חזקה, מסורת, ובפשטות לא משהו שנשאל על תורתם של תנאים, אלא מה שאני רוצה להציע, לדעת רוב הראשונים, פיתוח של מלאכת הוצאה להיבטים יותר מקצועיים, יותר של, שיש בהם דרך של איך עושים, איך לא עושים, שיש בהם חשיבות, מה שבאמת למלאכת הוצאה יש דרך, יש לה שיעור ויש דרך המוציאים, זה מפורט בפרק י', אבל כאן אנחנו מגלים שיש עוד שכבה, זה לא רק צריך להיות כדרך המוציאים, זה צריך הכירה ממקום חשוב, הנחה ממקום חשוב. אני אמרתי בשיעור הראשון שמלאכת הוצאה אין בה טרנספורמציה, היא לא מחוללת שינוי. הכירה והנחה מעל גבי מקום ד' על ד', זה מכניס מעין טרנספורמציה ושינוי לתוך מלאכת הוצאה. כן.
אבל מה שבעלי התוספות עושים, בעצם עושים גם, אפשר להגיד שכן
תנאי זה לא, זה מקור של לימוד מפסוק.
איזה לימוד? תנאי זה שהמשנה,
כן, נכון, אבל כאן להגיד שהמקום שממנו יוצאים זה המקום של החפץ ולא המקום של האדם, זה כבר חידוש נוסף. רק בקול, אני בקושי שומע. על מה? יש בזה אמת, נכון. יש כאלה שהעירו שבאמת לפי בעלי התוספות, על יצא איש ממקומו זה מקור רק להכירה מעל מקום ד' על ד', אבל זה לא מקור להנחה על גבי מקום ד'. מה? התוספות בעצמה אומרים שזה מקור להכירה ולא מקור להנחה, ויש בזה היגיון. כן. אני לא יודע, דרך מלאכה מקצועית, הגיוני שברגע שאתה אומר את זה על הנחה, אתה אומר את זה על הקירה, ואולי אפילו קל וחומר, כן? מלאכה צריכה לשנות משהו, והשלב הראשון בלשנות, זה לשנות את המצב הקודם. אם אין מצב קודם, אז אי אפשר לדבר על מלאכה, בסדר? אז לכן, דווקא יכול להיות שהקירה יותר חשובה מההנחה, בסדר? ההנחה רק תוודא שמה שעשיתי משתמר ונשאר. ההקירה היא עיקר הפעולה, ואני לא רוצה לחזור על השיעור של הרב משבוע שעבר, על שיטות הראשונים, האם העיקר הוא ההקירה או ההנחה. אני כאילו, הסוגיה שלנו מכוונת מאוד חזק לכך שההקירה מעל גבי מקום ד' 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 זה יותר פשוט מההנחה. כי כל הזמן אומרים, ודיל מה, הנחה הוא דה לא ביי. ההקירה כן ביי. הלאה. חלק שני של השיעור. אני רוצה להשוות
את... אני רק רוצה להראה משנה במסכת אבות, שכאשר רוצה להגיד שלכל דבר יש תפקיד בעולם, היא אומרת, אין לך דבר שאין לו מקום.
כן, אני מזדהה, ויש על זה חוברת שלמה של הרב רם, חוברת מקום. אלא שסוגיה זו נסתרת מסוגיית נעת קנה, סתירה חזיתית. רב חיסדה אומר בדף זין עמוד ב', נעת קנה ברשות היחיד וזרק ונח על גביו, אפילו גבוה מהאמה חיה, שרשות היחיד עולה עד לרקיע, ולא די בכך, אלא שהגמרא גם אומרת בדף ח' מיד אחר כך, שכולי אלמא לא פליגי כדרב חיסדה ברשות היחיד, ושזה שכולי אלמא לא פליגי כדרב חיסדה, ניתן להבין זאת, למרות שזה לא הנושא של הסוגיה שם, אבל ניתן להבין זאת שקנה באופן פשוט הוא דבר דק, אין בו דלת על דלת, ואנחנו רואים שהזורק עליו ברשות היחיד מתחייב, סליחה, כן, מתחייב למרות שאין מקום דלת על דלת. אז דברים קשים, ובאמת כל הראשונים נתקשו בהם, ודור אחר כך כל המפרשי הרמב״ם נתקשו איך הרמב״ם פסק שני דברים סותרים, כאילו גם פסק שצריך הכירה והנחה מעל גבי מקום דלת על דלת, הרמב״ם חייב לפסוק ככה, כי זה מסקנת סוגייתנו, והוא גם פסק שנעץ קנה ברשות היחיד וזרק ונח על גביו, חייב למרות שאין בו דלת על דלת. וגם את זה הוא חייב לפסוק, כי כולי אלמא סוברים כך, אלא שהוא מזכה שטרה לבית רי, ופוסק שני דברים שלא מסתדרים ביחד, ואך ילכו שני הכתובים המכחישים זה את זה יחד. ובאמת בראשונים אפשר באופן כללי, כמו בכל סתירה אולי, לחלק לשלוש אפשרויות. אפשרות ראשונה, תבוא ותגיד, סוגיית קנה היא הכלל. סוגייתנו בדף ד' של הקירה והנחה מעל גבי מקום ד' על ד' תיאלץ להתמצם בפני סוגיית קנה. אפשרות שנייה להגיד, לא, סוגייתנו היא הכלל. סוגיית קנה היא תצטרך להתמצם מפני סוגייתנו. הכלל זה שתמיד צריך הקירה והנחה מעל גבי מקום ד' על ד'. אתה רואה שבקנה לא צריך, תרץ איזה תירוץ מקומי, בסדר? ושבעצם יצמצם את סוגיית קנה. הוא יגיד לנו, סוגיית קנה, אל תלמד ממנה כללים. היא מקרה פרטי. ואפשרות שלישית שאולי יש מחלוקת סוגיות. יש מחלוקת סוגיות. סוגיה אחת חשבה שצריך הקירה והנחה מעל גבי דלת על דלת. וסוגיה שנייה, סוגיית קנה, חשבה שלא צריך ולא צריך לצמצם לא אותה ולא אותה. הן פשוט מתנגשות, תחליטי מי אתה. אבל הן לא צריך לצמצם לא אותה ולא אותה. בסדר, זה גם יכול להיות מחלוקת סוגיות. בין הסתם הדגמרה פה שאומר שכולי אלמא לא פליגי כדרב חיסדא, לבין סוגייתנו שחושבת שכן, שיש אנשים שחושבים שצריך הקירה והנחה. מה? יש. אנחנו רגילים שכל הסוגיות בש"ס צריכות להסתדר אחת עם השנייה. אבל זה לא בהכרח כל הראשונים סוברים ככה. כאילו יש ראשונים שסוברים שסוגיות יכולות לפתור לא רק במובן של מחלוקת רב חיסדא ואביי, זה פשיטה. אלא גם במובן שבסוגיה אחת יהיה כתוב כולי אלמא ככה, ובסוגיה שנייה יהיה כתוב כולי אלמא ככה. בסדר? אבל אתה צודק שזה אף אחד לא אומר בסוגייתנו. כאילו, מי שאומר שיש סתירת סוגיות, הוא אומר שזה מחלוקת רב חיסדא וזה סוגיה בדף ד', הוא לא אומר שזה מחלוקת... מה? הנחש
מוחק את הכולי אלמא מפליג.
לפי מי? ברש. אני חושב שזה שיטת הרש משנץ. כן. כל פנים, אתה צודק, כאילו, סליחה, אני עניתי לך לא נכון. אי אפשר להגיד שיש כאן סתירת סוגיות מוחלטת, זה אף ראשון לא יגיד. אפשר להגיד שיש כאן מחלוקת המוראים פשוט. אתה יכול להחליט אם אתה פוסק שצריך דלת על דלת או שלא צריך דלת על דלת.
אם אתה אומר שזה
סברה
מוראית, אבל סברה מוראית שבכל מקרה מצרים, אם אתה אומר את זה
בגילה, אבל תכניס את זה בגילה, לא... כן. לא, קודם כל אמרתי שזה כנראה גם אם היא נוצרה בשלב מאוחר, זה לכל הפחות רבי יוחנן. כי רבי יוחנן בסוף דף ה' אומר, ידו של אדם חשובה לו כדלת על דלת. בסדר? אפשר להתווכח על זה, אבל שטותי נולדה כבר שם. טוב, הכיוון הראשון בפתרון הסוגיות הוא של רש"י והריטב"א ועוד ראשונים רבים, שמבחינתם, תתקנו אותי אם אני לא מדייק, סוגיית קנה מנסחת כלל, היא לא רק מקרה פרטי, היא מנסחת כלל. מה הכלל הזה? ברשות היחיד לא צריך הנחה על גבי מקום ד' על ד'. אז זאת אומרת, אם תשימו לב, סוגייתנו נאלצת להצטמצם. כי הסוגיה בדף ד' עד כה אמרה משהו מאוד טוטלי. תמיד ובכל מקום צריך חקירה והנחה מעל גבי מקום ד' על ד' כדי להתחייב חטאת או סקילה. באה סוגיית קנה ומלמדת את הריטווה? לא. הנחה ברשות היחיד אף אחד לא מצריך שהיא תהיה על מקום ד' על ד'. ברש"י אפשר להתלבט, אולי אפילו גם עקירה לא צריך. אבל הריטווה הבין שברשות היחיד הנחה לא צריך על מקום ד' על ד'. נכון. נכון, ההסבר הזה קשה, כי הסוגיה בדף ד' דבריה ברור מללו, שצריך הקריאה והנחה מעל גבי מקום ד' ד' גם ברשות היחיד וגם ברשות הרבים, וזה מה שאני אומר, שסוגייתנו נאלצת להצטמצם. היא רצתה להגיד משהו טוטלי, והיא נאלצת להגיד משהו פחות טוטלי.
זה לא רק הסיפור שהאמירה שאפשר להבין אותה בצורה פשוטית, בצורה פוקעה, אלא ההפכה, זה לא להפיל את סוגיה ברגע שבית
אבל ככה הריטווה חשב. אני מסכים איתך, זה קשה, המאירי מקשה על הריטווה ועל עוד מפרשים שחשבו ככה, אבל ככה חשבו הריטווה ועוד, שברשות היחיד לא באים להנחה לגבי מקום ד' ד'.
אפשר לתרס, גם שם זה לא נופל, זה סוג של כאילו, בטח באים לדבר לדבר, זה לא נופל, זה סוג של כאילו עובר באוויר, ואז כמו שהמאירי אומר בעצמו, מספיק, עצם ההנחה, בטח באים לדבר, כמעט דבר לדבר, זה נוגע, זה לא הבעל הרבה.
זה לא הקושייה, הקושייה היא שהנחות היסוד של הסוגיה הן שכשמקשים ואבא הנה נקירה והנחה מעל גבי מקום ד' ד' מקשים את זה גם על רשות היחיד וגם על רשות הרבים. אתה רואה את זה לפי הדיון, יכול להיות שיצא לך בסוף תירוץ, אבל הנחת היסוד של הסוגיה הייתה שצריך גם ברשות היחיד וגם ברשות הרבים. ברשותכם, אני פשוט, יש עוד דברים שחשוב לי להגיע אליהם ואני חייב הפעם לסיים את השיעור בזמן. אז עכשיו רגע, מה הסברה? למה שברשות היחיד לא נצטרך הנחה על גבי מקום ד' על ד' וברשות הרבים כן? בואו לא נדבר על הלכתה בלא טעמה. מה יכול להיות טעם הדבר? אז אני רוצה להציע הצעה, בסדר? שלרשות היחיד, בניגוד לרשות הרבים, יש נוכחות חיובית. רשות היחיד עולה עד לרקיע, ברשות היחיד מותר לטלטל, כמה שאתה רוצה. רשות היחיד היא מקום שיש לו נוכחות, ולכן ברגע שחפץ נכנס אליו, הוא כבר נח בו. ומעין סברת רבי של קלוטה כמי שהונחה, אבל לא מדין קלוטה כמי שהונחה, אמרתי מעין, לא מדין קלוטה כמי שהונחה, אלא אמירה יותר רכה. אתה כן צריך להניח, אבל אתה לא צריך להניח על מקום, כי רשות היחיד כולה פוגה במקום, כמו שאמר הרב אייל, אין לך דבר שאין לו מקום. רשות היחיד היא מקום, רשות הרבים היא לא מקום.
הרמב״ם בפירוש המשנה, בתחילת מסכת שבת, אומר שהמהות של הרשות היחיד היא שהיא מקום המנוחה.
או, יפה.
בהגדרה.
אז חפץ ברגע שנכנס לרשות היחיד...
מנוחה, מקום של מנוחה.
ביום מניח לך השם
מעוצבך ומנותנך.
והאמת היא שזה גם בהיגיון האנושי שלנו פועל, כי כשאתה נכנס הביתה עם חפץ, גם אם אתה מניח אותו במקום שהוא ייפול, זה כבר בבית שלך, אתה לא דואג. אבל ברשות הרבים, אם אתה הולך לרשות הרבים ומניח חפץ על מקום שהוא לא דלת על דלת, אז לא הנחת אותו, הוא לא ברשותך. אז ברשות היחיד בהקשר הזה, ונלמד על זה שנלמד רשויות, יש נוכחות חיובית, ולכן הגיוני להגיד שלא צריך הנחה דלת על דלת דווקא ברשות היחיד. ישאל מעיין, מה היא מכירה?
ויד שאומרים ברמב"ם המדבר ויער הוא רשות הרבים, שהיסוד שלו זה העין.
כן, כן. אני נלמד על זה שנלמד רשויות, שזה מוכב גם שאלת הדיורין
משמעותית. את היער לעיירות.
יער
הוא
עין.
כן,
זה חבר טוב ועין.
אם זה היה ההסבר שלך, שהוא הסבר מאוד הגיוני, אבל... מה
רבי
אומר ב...
רבי לא אומר אותה. רבי
אומר
משהו יותר מפוקלה, אבל אם זה אדום חפץ מעופף על רשות היחיד. לא, זה הוקים בשביל גמרא לדבר, אבל דווקא השאלה שלהם מצוינת, נכון? למה בבית מקורה הוא אומר קלוטה כמי שמחה ובבית לא מקורה לא? כי בית מקורה יש לו נוכחות, כל הבית הופך להיות מקום שיש לו נוכחות, ולמה בכלל להגיד בית הקמן דמל ידע? הייתה אמירה מוזרה, למה אתה מדמה שהבית הוא מלא? הוא מלא, ברגע שיש תקרה, בית המדרש פה מלא בנוכחות, הוא מאוד גבוה. מה? נכון, אז לכן שאלתך אני מבחינתי תשובה, רק צריך להפוך, תשים סימן קריאה בסוף. בסדר, שברשות היחיד יש לו נוכחות, ולכן הייתם הכנסה לרשות היחיד, אם יחייב. ברשותכם עוד 5 דקות אני מתקדם, ואז נאגוד שאלה. אני חשבתי שתשאל משהו אחר, כי כשהיה חזקה על דבריי, זה למה לפי הריטווה ועוד לפי הרבה ראשונים, רק הנחה לא צריך ברשות היחיד, אבל הקירה עדיין צריך. אתה רוצה להציע תשובה לזה? רק הכל. להסביר משהו בכיוון דומה, אבל באמת אין בכך תשובה מלאה למה לא צריך עקירה מהמקום דלת לדלת פשוט יחיד. צריך אולי להסביר שהעקירה, כמו שאמר הרב ראם בשיעור הקודם, היא יסוד המלאכה. לא עקרת, לא עשית כלום. והעקירה כן צריכה להיות מעל במקום דלת לדלת, גם ברשות היחיד. וייתכן, ואני לא בטוח בסברה הזאת, אבל אני רוצה, בגלל שהמסברים
אמרו זאת,
אני מרשה לעצמי ללכת כשיקולי למטו של המסברים, שעקירה זה גם ביטוי שיש לו סיטואציות של עקירת שתיל ממקום גידולו, יש לו כבר סיטואציות של תלישה, ולכן באמת אי אפשר לעשות עקירה גם ברשות היחיד אם אין מקום שממנו אתה עוקר. להניח מספיק הנוכחות הזאת שיש ברשות היחיד היא מספיקה כדי שזה יחשב מונח. אבל לעקור, אתה כן צריך מעל לגבי מקום ד' ד' ד'. הרב ראה, מצאתי ראיה לשיטתך שהעקירה זה כמו תלישה, שיש משנה בסוף פרק י'. תפתחו רגע פרק י' במשניות. במה עוסק פרק י' של מסכת שבת? מה? בהוצאה מרשות לרשות. תסתכלו. ומה עוסקת המשנה האחרונה? כל המשניות עוסקות בהוצאה מרשות לרשות, וגם פרק י' ממשיך, מה זורק? מה עוסקת המשנה האחרונה? התולש מהציץ נקוב, ושאינו נקוב פתוב, ורב שמעון פותר בתי ובתי. מה עושה המשנה שעוסקת בתלישה ובזיזה באמצע ענייני מלאכת הוצאה? אז זה לא, לא חידוש שלי, אבל אחד מהדברים האחרונים כתב, הבאתי לכם, נכון? שאהרון עשיר, בסוף הדף מקורות הבאתי את זה, שהוא מנסה להסביר מה עושה שם המשנה, הוא כותב, הנותן ציפורניו, תם להיות משנה זו שרירה בסוף דיני ההוצאה וקודם דיני הזריקה, לרמוד ובהוצאה באים על עקירה, דום ידל, אתם ציפורנה, שזה עוקר הספית ממקומו, ואגבו שנה תולש, מציץ נקוב, תלישה, עקירה, גזיזה, כולם דימויים שקשורים למערכת הוצאה. לכן בין דיני הוצאה לבין דיני זריקה, הביאו את דיני התולש. אז דברים יפים, אני לא בטוח בהכרח שני פנים. בסדר, אמרתי, אני לא בטוח שהדברים נכונים, אני אומר שהם יפים, ושהם אולי נותן טעם למה עקירה היא יותר יסודית מאשר הנחה, וגם ברשות היחיד נצטרך עקירה מהתקום דלת דלת.
כמו שאמרנו
לפני כן, העניין
בין
הבבלי לירושלמי
שבא
מעבר עקירה,
והירושלמי
אומר עקירה, אז קצת... כן, כן, אז זה מסתדר עם העקירה, לא עם עקירה. טוב, ברשותכם, אמרתי, מבחינתי פרפרות זה לא הדבר העיקרי. כל זה כיוון אחד בסוגיה. כיוון שני בסוגיה הבא אומר, סוגייתנו היא הכלל. עקירה והנחה מעל גבי מקום דלת דלת בעינן תמיד, בין ברשות היחיד בין ברשות הרבים. קשה מקנה, קל לשרץ, קנה זה מקרה חריג, ככה הסביר עלינו פננל, והראשונים מבינים אותו באופנים שונים, והולכים אחריו באופנים שונים, אבל אפשר להסביר, אני ברשותכם כדי לקצר, ללך עם הכיוון שעולה ברי מיגש, שהוא לא מפולול, מבסס אותו לרבנו פננל, הוא מביא אותו מעצמו, שקנה שנעוץ בקרקע מקבל את אופיו של הקרקע. בסדר? זאת אומרת, באמת תמיד צריך מקום ארבע על ארבע. הקרקע היא מקום ארבע על ארבע, אבל שמת את זה על קנה נעוץ בקרקע. בסדר, זה לא מפריע, זה עדיין מקום דלת על דלת. אבל כאילו אם אתה מניח על כיסא, כן תצטרך מקום דלת על דלת. הכיסא לא נעוץ בקרקע, הוא נח עליה. בסדר? הוא לא נחשב חלק מהקרקע. כן, כל דבר שיש לו הערכה לקרקע, בסדר? מחובר, לא תצטרך בו דלת על דלת.
למה לחלק בין שני
הכי דלת? לא, עדיין צריך לחלק, סליחה, לפי... כן, אז עדיין צריך לסברה שאמרתי בהתחלה, עדיין צריך לסברה שרשות היחיד יש לו נוכחות.
זה שאלה להגיע, עכשיו, אם זה נקרא, גם בקודל שובה, ממש, אם זה
נאמר לעשרת פחית, זריקה גלעת המקום. לא, עדיין לא עונה, אם כל דבר שמחובר לקרקע הוא רק מובר בעליו, אז גם רשות הרבים גם גלויות, אלא מאי? הוא גם לא אומר את זה תמיד, הוא גם יגיד את זה רק ברשות היחיד, שיש לו את אותה נוכחות שדיברתי עליה קודם, אבל באמת באמת יכול להיות שאתה צודק וש... רבנו חננאל אולי התכוון, אני לא בטוח בכלל, לא הצלחתי לדקדק את הדברים בתוך הרבנו חננאל, אבל יכול להיות שהוא התכוון שזה רק ברשות היחיד כדי ללמד רק מעל עשרה טפחים. כלומר, קנה נעוץ בקרקע נמוך, הוא לא מקום דלת על דלת. מעל עשרה טפחים קנה הוא דלת על דלת. למה? מה ההיגיון? בסדר? אם באמת, אני לא יודע אם רבנו חננאל אמר את זה, אבל אם כן, אני קנה להבין את ההיגיון, הדרך שלך, שפשוט מונחות נקראת לפי הגובה שאתה נמצא בו. רשות היחיד עולה עד לרקיע, עד איך מניחים שם חפץ? הרשות היחיד עולה עד לרקיע. שם זה, גדרי ההנחה היא כמו שמניחים בני אדם דברים במקום גבוה, הם תולים אותם על גלימה, תולים אותם על זיז כלשהו. אם אתה מתחת לעשרה, תניח כמו בן אדם, תניח למקום ארבעה על ארבע. על כל... מה?
לא בהכרח, יכול להיות לגבי היד.
כן, כן, בהקשר הזה כל דבר מעל
עשרה. דיון עצמאי.
גם ידו של אדם חשובה לא כדאי לדעת. ולכן...
כן, אבל יש הבדל בין לקבל יד, הוא יכול להגיד יד ולא קנה.
כן.
לכן זה לא...
בכל אופן, אני... בין אם
יפרש... זה לא קבל יד וקנה. אני רק להגיד שהוא ידו כדאי לדעת, אני הייתי מעטי את דוד, דאי לדעת כי ידו.
לא רק לדעת וקנה?
לא, באופן כללי. מה זה ידו כדאי? דאי לדעת כי ידו הידו.
הרמב"ם, שהיד והארבע על ארבע האולטימטיביים, שהיא מחזיקה הכי חזק, הכי יותר יציב מחפץ, אבל אני לא חושב, אדם בסוף יתעייף שהוא מחזיק משהו הרבה זמן, והארבע על ארבע הוא יותר יציב. על כל פנים, אני אומר לכם, באמת הרמב"ן, אני רק מקריא מהרמב"ן שלי, כן, יש פשוט את נקודה שאני חייב להגיע אליה, אני רוצה ברשותכם להתקדם, שהרמב"ן אומר, שאף אגב זה לא סביר על הנקודה כמי שמחה ברשות היחיד, והנחה כל דהו, אבי הנחה, כמו שהוא מקום ד'. וכך לא באינן הנחה אגבי מקום ד', אלא כגון ברשות הרבים, אינן מילי אדם שעומד ברשות היחיד, שאינו דומה לקנה נעוץ. דהו כרשות היחיד עצמה. ברשות היחיד יש לה נוכחות והיא צובעת את כל מה שבתוכה בצבע של רשות היחיד. ולכן, תניח על מקום ד' או לא על מקום ד' אתה חייב. בסדר? אדם ברשות היחיד, האדם שעובר את רשות היחיד, ולכן, צריך לתרץ שידו חשובה לו כדל ד'. בסדר? כיסא ברשות היחיד יכול להיות, הוא שובר את רשות היחיד, ושם, רק אם יש מקום ד' ד', אתה תהיה חייב. על כל פנים, ככה גם נראה במאירי בסוף דבריו בשם חסיני הדורות, וכך נראה הסבר ברמב״ם, על פי הרי ניגש, שבשיטת הרמב״ם נראו הרבה פירושים. יש כאלה שפרשו אותו כמו הראשונים שברשות היחיד לא צריך מכירה בנסה. ככה היה זיר המדהים נשאר. יש כאלה שפרשו אותו מדין מחשבתו נשאר ולמקום שעובד אני אגיע אליו. ויש כאלה שפרשו שהרמב״ם בכלל סובר שתמיד צריך לקום ד' ד', הוא פשוט לא... בסוגיית קנה הוא רק רוצה להגיד שרשות היחיד עולה עד לרקיע. באמת הקנה הזה, אם אין בו ד' ד', אם אין את המסקל מראשו, אתה לא תהיה חייב. אני למרות שלא מציגתי את הנקודה הזאת, רק אני רוצה לסכם. בעצם מה שעולה מהשוואה לסוגיית קנה, שלסיעה גדולה בראשונים ברשות היחיד לא צריך הנחה לגבי מקום, ארבע על ארבע. הנחה לגבי מקום נדרשת כדי להגיד שהמלאכה הסתיימה והחפץ הגיע ליומדו. זה צריך רק ברשות הרבים, שהוא מקום ללא מקום. רשות היחיד שהוא מקום, מספיק שהחפץ מונח, בסדר, ואל תתבלבלו, זה לא כלותה כמישהו ממך, לא מספיק שהוא באוויר, זה לא מונח, אבל לא מונח על ד' על ד', וזה מספיק כדי לחייב אותך, סקילה, לחטאת.
הרב, לפי זה גם ברור למה יש הבדל בין הקירה להנחה.
למה?
אני אומר לפי זה ש...
אני יודע, אני אומר,
תגיד. אם המהות היא הגעת החפץ ליעדו, אז הכנסה, לא צריך להכניס למקום ספציפי, כל הכנסה היא יעד. הוצאה, אז אם אני יכול להיות סתם מפנה את הזבל לרשות הרבים, אז כמובן למה אני צריך...
אז לפעמים יש לרשות הרבים יעד, כמו בידי כלי הרבים.
עכשיו, לראשונים אחרים, וכן בשיטת הרמב״ם, גם ברשות היחיד צריך הנחה גם במקום ד' ד', וכל החידוש של קנה הוא חידוש חריג, שיש מצבים שבהם אפשר להחשיב הנחה כד' על ד', גם אם אין ד' על ד', אבל זה לא הכלל. הכלל נשאר בתוקפו. מתחיל את תחילת השיעור. באים האמוראים ואומרים כלל, ואב אינן הקרא והנחה, על גבי מקום ד' ד'. הכלל הזה מקבל קצת מכות. ידעו שאדם חשובה לו כד' ד'. כנה נעוץ ברשות היחיד, אבל אומרים רוב הראשונים, מכות הוא מקבל, אבל הוא נשאר בתוקפו ולא מוותר על סנטימטר. גם ברשות הרבים צריך הקרא והנחה מעל ד' ד'. וגם ברשות היחיד צריך הקרא והנחה מעל גבי מקום ד' ד', חוץ ממקרים חריגים. אבל, הסוגיה מקבלת עוד מכה קשה. מאיפה היא מקבלת עוד מכה קשה? מדין, כלתיו, כלב, או דרק ונחה, לפי קדשן. הגמרא שם אומרת מפורשות דברים שסותרים את סוגייתנו, שאם כלתיו אחר, סליחה, שאומר שם רבה, שאם דרק ונחה לפי הכלב או לפי הקדשן, חייב. הסוגיה בעצמה שואלת איך זה יכול להסתדר. הרי אין פה דרך הוצאה לכך, ואומרת שמחשבתו נשאב אל המקום. זה לגבי הנחה. אותו דבר אומרת הגמרא לגבי הקירה. והגמרא בירובין בצדק ט' אומרת שאדם שמשפין או רק מרשות לרשות, או יורק, בסדר, הוא חייב, כי מחשבתו נשאביה למקום. אז כאן כבר יוצא חידוש שלכאורה בוקר כמעט את כל סוגייתם. כי זה בא ואומר שבכל מקום שאני חושב לעקור ממנו, חושב להניח בו, מחשבתי משאביה למקום. אז לא באמת צריך מקום ד' אבל ד', רק צריך מקום שחשבתי להניח בו, שחשבתי לעקור ממנו. עד כדי כך הדברים קשים, שכל הראשונים שואלים, מה נחקו המוראים בדף ד' להגיד את הגמרא כאחד תנא? היו צריכים להגיד שכשאני עוקר ונותן לבעל הבית, הוא חייב כי מחשבתו משווה למקום. כי לא צריך מקום ד' על ד' שיש מחשבה שמעורבת בסיפור. בסדר? כאילו לא ברור איפה הכלל הזה נגמר. לכאורה הכלל הזה מבטל לחלוטין את הצורך בהכירה והנחה מעל גבי מקום ד' על ד'. מה?
אני משלם מה שקורה, הרב אומר ידו חשובה לו כדל על דל, וזה מתאר שמישהו עומד ואז הזורק חייב, הוא מוזז.
אוקיי, אז ביטל את הפסוקים הפוכים. אין שום מקרה, אין שום מקרה בשף, ואין שום מקרה במציאות, שבו אתה תהיה פטור בגלל שלא עקרת והנחת מעל גבי מקום דל על דל. זה מה שאנחנו רוצים להתברך. מה?
אני מסיים. לא סתם, יש הבדל. המקום בגדל ביחס להלכה הוא שלב. יש מצבים שאני שם את הארון והוא יישאר שאני מנחף את המקום ד' אני שם אותו ואחרי אני לוקח אותו משם פי כלב, פי כבשן זה יד
כל דבר הוא יד לא הבנתי,
לא כל דבר הוא יד
לא הבנתי למה כל מקום שבו אני מתכנן לשים את החפץ לא יד, תגיע ליעדו
לא, זה לא יד,
כי
תחפץ את זה אחרי תיקח
כי מה, כי מה?
תיקח אחרי זה משם את החפץ זה יד,
לא הבנתי, ואם אני לא מבין, אדם יורק, אדם יורק מהפה שלו, מכילה לכבוד
הלימוד,
אדם יורק מהפה שלו, מחשבתו משווה למקום, לא הבנתי, כאילו, זה אומר שכל דבר מחשבתו משווה למקום, אני לא כל כך מצליח להבין איפה זה עוצר, ולא רק אני, כל המשל לא יודע איפה זה עוצר, מה?
עוד לא יעשו משם עוד שלב אחר.
לא, זה העקירה, לא על הנחה, מחשבתו משווה למקום, לפה שלי, לעניין עקירה, הפה שלי נחשב מקום ד' 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 פתאום, מה? למה? בסדר?
הפעולה היה משהו שהגיע מההתחלה לסוף. כמו שהרב רבי מנסה להגיד.
כל מלאכת הוצאה מרשות לרשות, משהו מגיע מההתחלה לסוף.
לא,
אני אחרי זה
איבד
את האוכל
הביתה.
לא, אני מקבל את האוכל, אחרי זה הוא אוכל.
מי?
אני.
כן.
אבל הבית מקבל את הכלי, אחרי זה הוא שם בו והוא מחזיר אותו.
כן.
זה לא יד. בחיים שלנו יש דברים ששלבים...
אם דרקתי לכלב כדור טניס. והוא תפס אותו, ואחרי זה הוא ירק אותו והחזיר לי. מחשבתי משאבי למקום או לא? זה לא מה שמפורש בסוגיה. לפי כלב זה לא בהכרח שכלב אכל את זה. לא יודע, לא מפורש.
לפי כלב או לפי כבשן,
מה זה משתמל? לא הבנתי. דרק ונח בפי כלב, דרק ונח בפי כלב וירק הכלב. לא יחלה, אבל...
אם אתה נמחה וזורק כדורים לכלב, אז חוץ מהביטור תורה, אבל זה באמת...
לא, יש כלבים אוהבים, אני פשוט חושב על זה הכלב של ההורים שאנחנו משחקים איתו מה כתוב טניס, אז אם אני זרקתי לו והוא תפס לי הרק, בפשוט אני חייב סקילה, מחשבתי משווה למקום, אז אולי זה עונשו של מי שמשחק עם כלב בשבת, אבל שנייה, אני רוצה, אני אומר, הראשונים התקשו בכך, ולמיטב, אני לא ראיתי את כל הראשונים, אבל יש שתי סיעות בראשונים, סיעה אחת היא סיעת בעלי התוספות, בעלי התוספות מתרצים לתירוץ דומה למה שעבר אומר. שמחשבתו משווה למקום, זה כשתראית רבנו תם, למה? דעד אמרנו
ש... זה לא אותו דבר למשל.
לא אמרתי זה אותו דבר.
זה אומר
לתת, אני מדבר על הברות. תראית רבנו תם, דעד אמר מחשבתו משווה למקום. תראית רבנו תם, דעד אמר מחשבתו משווה למקום. היינו איכה דלא ניחלה בעניין אחר, אלא בעניין זה. כמו משפין דרק שאני לא יכול להשתנו לרוח בעניין אחר. וכן דרק מפי כלב שרצונו שיוכלנו הכלב, או שיצרף העץ בכבשן. כלומר, מה זה מחשבתו משווה למקום? תופות מצמצמים את זה, כי אחרת, אם לא היו מצמצמים את זה, זה היה עושה סוגיה. הם אומרים, זה רק שאני רוצה בדיוק את הדבר הספציפי והמסוים הזה שיקרה. אז מחשבתי משווה למקום, אבל אם לא דרמטי לי שזה יהיה בדיוק פה, יכול להיות גם קצת ימין או קצת שמאלה, על זה לא אומרים מחשבתו משווה למקום. הדברים אלו, רשות כאן עוד דקה, הדברים אלו תמה הרבן זמירה גדולה. מה זה הסברה הזאת? שמחשבה יכולה להפוך פה של כלל למקום של דלת על דלת. מה? אתה חושב שזה מקום של דלת, זה לא מקום של דלת על דלת, ולמה שאתה תהיה חיה, זה דרק ונח בפי כלב, או דרק ונח בפי כבשן. אז מה אם חשבת על המקום הזה? אז מה אם רצית דווקא אותו? מה הופך אותו בכך למקום של דלת על דלת? לרמב"ן יש גם קושייה מאוד גדולה. כי משנה מפורשת אומרת שאדם שמוציא מרשות לרשות בפיו, פטור. אם אני עכשיו לוקח אוכל בפה, יוצא מרשות לרשות עם פי, נכון? סליחה, לא אוכל אותו, תופס אותו בפה, יוצא מרשות לרשות, אני פטור. בסדר? למה? הרי בדיוק רציתי ככה להוציא, לא רציתי שום דבר אחר. אין דרך הוצאה וכך, ואני פטור. מחשבתי לא משב ילדי מקום. עד כאן קושיות הרמב"ן על בעלי התוספות. מציע הרמב"ן יסוד, שבעיניי הוא גם יסוד מקומי, אבל הוא גם מאיר את כל הסוגיה. ואומר הרמב"ן, מה מחשבתו משווה למקום? בכל המקרים האלה של הגמרא, ורק ונח לפי תגשן, ורק ונח לפי כלב, אשתין ורק, האדם עושה מלאכה שיש בה יחיד לחיים. הוא לא רק מוציא חפץ מרשות לרשות, זה לא התכלית היחידה שלו. הוא רוצה לעשות עוד משהו. הוא רוצה להאכיל את הכלב, הוא רוצה לשרוף את החפץ, או שהוא רוצה לנקות את גופו, והוא עושה את זה על ידי הוצאה מרשות לרשות. אומר הרמב"ן, מחשבתו משווה למקום, צריך לקרוא את זה אחרת. המחשבה הופכת את מה שהוא עושה למלאכת מחשבת. זה הביטוי וגם המילים שבהם משתמש הרמב"ן. כי מהי מלאכת מחשבת? מלאכה שבה אני מתכנן משהו ומבצע אותו. אומר הרמב"ן, מלאכת הוצאה חייבת להיות מלאכת מחשבת. זה מה שהופך את פי כבשן, פי הכלב, אשתין ורק, זה מה שהופך אותם למקום. לא זה שאתה מדמיין אותם כאילו הם דלת על דלת, אלא זה שקרתה בהם תכלית שהתכוונת ורצית, והיא נקראת מלאכה. כי מה זה מלאכה בעולם? מלאכה זה משהו שחשבתי עליו, תכננתי אותו, ביצעתי אותו והוגיע לתכליתו. במקרים האלה, הוצאה מרשות לרשות לא תצטרך מקום דלת על דלת. לא תצטרך חקירה והנחה מקום דלת על דלת, ואתה תהיה חייב תמיד. מכלל דברי הרמב"ן אני למד, שמה קרה פה בסוגיה? כל הסוגיה רצתה להפוך אותם, אני הכנתי כבר קפיצה, זו קפיצה שלי. כל הסוגיה רצתה להפוך את מלאכת הוצאה למלאכת מחשבת. לקחת אותה ממקום המורפי כזה, שאדם הולך ומוציא חפץ ממקום למקום, ולהפוך אותה למשהו שיש לו התחלה, תכלית וסוף. אז איך עושים את זה? בשתי דרכים. או שהעקירה וההנחה שלך יהיו חשובות ויהיו בעל גבי מקום ד' על ד', ובכך הפכת אותה למלאכת מחשבת. ואם זה לא מקום ד' על ד', עדיין זה יכול להיות מלאכת מחשבת אם תכננת וביצעת באמצעות ההוצאה מרשות לרשות איזושהי תכלית נוספת. זה לא תכלית שאפורה בשבת, אתה לא תכלית כלבים בשבת, אבל זה תכלית שבעולמם של בני אדם נחשבת פעולה במלאכה. ממילא גם אם אין מקום ד' על ד', אתה תהיה חייב חתם ותהיה חייב סביב.
אני
מזדהה
עם זה מאוד, שאני אומר,
נכון, החולשה בדברי הרמב"ן שהיה צריך לקרוס מחשבתו משווה למלאכת מחשבת ולא מחשבתו משווה למקום.
הגמרא בשבת אומרת מחשבתו משווה למקום, ולא אומרת הרמב"ן. רק הגמרא אומרת מקום. מה נגיד
לך?
לא, הוא מתכוון לאותו דבר.
מי שאומר את הדבר הזה, יש שם סיבה לתחשב את מחשבת, זה רשו,
לפני הרבה.
אבל זה לא בניגוד למקום.
אני מסכים.
כל
ההסברים
שאני ראיתי
ש... לא, זה לא בניגוד למקום, אבל זה לא
מחייב
ארבע.
לא, גם הרמב"ן מסכים ש...
מחייב ארבע לא מצד ארבע הנשק.
לא, אבל זה לא מה שהרמב"ן אומר. הרמב"ן אומר, קודם כל הרמב"ן אומר, מה זה אי אפשר לומר אחרת? הרמב"ן אומר, אתה אומר שקשה לדבריו שכתוב מחשבתו משווה למקום, ואיך הוא מדלג על המקום. אבל הוא מצטט בעצמו את מחשבתו משווה למקום, ולא שהוא גרף אחרת בגמרא, כן? בסדר, הוא פשוט אומר שהדרך הקלאסית להפוך את מלאכת הוצאה מרשות לרשות, זה על ידי מקום.
מקום רש"י אומר את זה, רש"י.
אז אני רק אקריא זה וככה אני אחתום ונמשיך להתפתח. ואני אומר הרמב"ן שאין קושייתם קושייה כלל, שאין אומרים במחשבת המלאכה עצמה שתהא עושה אותה מלאכה, שהרי הוא מחשב להניח ואינו מניח. זה שאני חושב שהדבר הזה הוא חשוב, זה לא משנה, הוא לא דבר חשוב. אבל עיקר הדבר כך הוא, כשאדם מחשב למלאכה ועושה אותה, כגון דרק לפי הכלב שהוא מתכוון להאכילו והוא אכן מאכילו, אותה אכילה משוויה פיו של כלב מקום, וכן שריפת פי הכבשה, לפי שההנחה הזו חשובה לו, לפי כוונתו, יותר ממקום אחר בדרך ההנחה הזו בכך, ונשמע מאוד דומה להתכוון אותה, וכן השתנת השתן וירקת הרוק שהוא מכוון לנקות עצמו מהם ועושה כך, ומי גודע אבי המלאכה לכך, אבי המלאכה לעניין שבת, שזו מלאכת מחשבת. אבל אם דעתו להניח על מקום שאין בו ד', במה יעשה אותה מלאכה מלאכה גמורה? הוא לא מתכוון אלא להניח שם. אם הוא רק התכוון להניח, הנפקמין הזה, שאם הוא רק התכוון להניח במקום שאין בו ד' על ד', זה לא מבחינתו, הוא יהיה פטור מבחינת הרמב"ן.
אחד הדברים שקראת,
הוא
נותן
שם שהמחשבה משווה למקום. נכון. אבל שוב, אני נותן לך נפקמינה. נפקמינה, לפי הרמב"ן. אני אומר אבל נפקמינה ביניהם. אבל נפקמינה ביניהם, תגיד לי אם אתה מסכים. אדם עוקר ממקום שיש בו דלת על דלת, ומניח למקום שאין בו דלת על דלת, והוא מתכוון להניח דווקא שם, ורוצה להניח דווקא שם, ולא מוכן בשום מקום אחר בעולם. לפי הרמב"ן הוא יהיה פטור. לא עשית כלום. לפי תוספות רבנו אותם, הוא יהיה חייב, כי זה מחשבתו משווה למקום. הרמב"ן אומר, אין דבר כזה מחשבתו משווה למקום. מתי אתה תהיה חייב? כשהמקום הזה שהנחת עליו, זה מטבע שמפעיל מכונה, כשהמקום הזה שהנחת עליו, זה כלב שאתה רוצה להכיל אותו. בסדר? אז הוא מסכים עם המילים מחשבתו משווה למקום, פשוט מבין אותם אחרת לחלוטין. כלומר, המחשבה לא הופכת את זה לארבע על ארבע. המחשבה עושה דילוג. ומתייחסת לזה כי מלאכת מחשבת, כי התעביד המחשבתך, ובאמת לא, אני אומר, מחלוקת ראשונים חריפה. ברמב"ן אי אפשר להתווכח, זה מה שהוא אומר. אני רק אגיד למה אני מתעקש וכך לסיים, בסדר? אני חושב שהרמב"ן, מה שהוא עושה, סיכום טוב לסוגיית הקריאה והנחה מהמחקר במקום ד' על ד', כי הוא בעצם מסביר לנו כל היפות הזה של מקום ד' על ד', נועד להלביש את מלאכת הוצאה במחלצות של מלאכת מחשבת. אין דבר כזה מלאכת מחשבת בלי חשיבות. תכנון וביצוע. מלאכת הוצאה מקבלת חשיבות בתכנון וביצוע על ידי זה שאתה מחליף מקום ד' בעצירה ומקום ד' בהנחה. אין מקום ד', עכשיו נפטר לדון. ואם עדיין מלאכת מחשבת, כלומר היא באמצעותה, ביצעת מלאכה מתוכננת, אפילו שזו מלאכה שמותרת בשבת, אבל עשית אותה באמצעות הוצאה מרשות לרשות, שהיא עבורה בשבת, מחשבתו משווה למקום, ואתה תהיה חייב. עד כאן.